שיחה הזאת קצת מבלבלת, אבל
נשתדל
לפשט אותה. הבנתי אותה טוב מאוד. מי שיכול לשפוך שיחו לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים כבן המתחתן לפני אביו, כי הלא השם יתברך כבר קראנו בנים, כמו שכתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם. על כן טוב מאוד לפרש שיחתו וצערו לפניו יתברך כבן שקובע לפני אביו בתנועות של חן ורחמים שקוראים פישן. כן, שאני לא יודע מה זה. הנושא הזה של זה נראה בפתיחה של השיחה כאילו הנושא זה התבודדות ודיבור לפניו יתברך ולדבר כבן ולהתחתן בן שמתחתן לפני אביו. זה נראה כאילו ככה זה נפתח, אבל מהר מאוד אתם תראו שרוב השיחה בכלל לא מתעסקת בזה. אז רק נגיד כמה מילים על זה. אולי אפילו אין לכם ספרים, נכון?
נכון.
לא, 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 אני רק טוב, לא קריטי כרגע. בוקר בשיחות אחרי זה. טוב, לא מצאתי את הציטוט שלך. הנה, הנה. זאת אומרת, הנושא הזה של איך פונים אל הקדוש ברוך הוא בבקשה, אבל לא ביללה, זה נושא שרבי נחמן מתעסק בו הרבה. כן? זאת אומרת, כאילו העמדה הזאת של בקשה ושל לבוא בתחנונים, אז היא עלולה להיות גם איזושהי להידרדר למסכנות, עליבות, אפילו קבצנות כזאת שחוטפת, שבא לחטוף משהו. כן, ויש תורות של שרבי נחמן קורא לזה תפילה של גזל, כאילו אתה גוזל מהקדוש ברוך הוא משהו, אתה בא לחטוף ממנו משהו, וזה עד כאילו עד שיש תפילות שמלאות עצבות בעצם, כאילו מזה הרבי נחמן פוחד. ברוב שאתה עסוק בהיללה שלך ובזה התפילה היא מלאה עצבות ומרה שחורה, ולכן רבי נחמן תמיד מקפיד להגיד שהעמדה זה כמו בן שמתחתן לפני אביו. בן שמתחתן לפני אביו זה העמדה הבריאה, שמצד אחד אתה בא מתוך בקשה ומתוך אתה בא מתחת לקדוש ברוך הוא. כן, צד שני זה לא הופך אותך למסכן. ילד שהוא בא לבקש מאבא שלו הוא לא מסכן, הפוך, זה רגע של אינטימיות, של קרבה, של נכון שילדים לפעמים משחקים אותם מסכנים כדי שיקבלו את הבקשה שלהם, אבל זה לא חייב להיות ככה. בן שמתחתן לפני אביו הוא אומר, אבא אתה כל כך אוהב אותי ואני כל כך מתוק, אז שרת אוטו. כאילו זה רגע שהוא לא מנמיך, הוא לא מועך את הבן אדם, הוא לא מפנצ'ר אותו הופך את הפנים שלו למכוערות, לעלובות, אלא כמו שהוא אומר פה, זה תנועות של חן ורחמים, וזה משהו מקסים, מתוק. אומר הדימוי הזה של בן שמתחתן לפני אביו, זה ביטוי ש שמיכוני המעגל, נכון? שמיכוני שם עומד ואומר, מה לעשות שאתה ככה שיבול בלשתך אומר, מה לעשות שאתה כבן שמתחתן לפני אביו? סגר במעגל וזה, אבל אתה עושה זה בחד, יש לך חוני, יש לך חד. אז ככה צריכה לראות התפילה, ככה רבי נחמן מבין, שאתה בא בעמדה של בקשה, אבל בקשה שיש בחד. וזה, לא יודע, תנסו את זה בבית.
מתחתה זה מבקש כאילו?
מתחתה לפני אביו זה מתפנק על אבא. בלשון שם של המדרש, הוא אומר לו, תביא לי אגוזים, תביא לי אפרסקים, תביא לי צונן, תביא לי חם, כאילו משגע את אבא. אז זה נקודה אחת שהיא ככה נאמרת פה. במקומות אחרים רבי נחמן מאוד מפתח את זה. סתם אני אקרא לכם משהו קטן בתורה מבית. עצבות בשיחה מבית, כאילו שיחה מאוד קצרה. עצבות הוא כמו מישהו בכעס וברוגז, כמו שמתרעם ומתלונן עליו יתברך חס ושלום על שאינו עושה לו רצונו. אבל לב נשבר הוא כבן המתחתה לפני אביו, כתינוק שקובל ובוכה לפני אביו על שנתרחק ממנו. אז הנה דוגמה של, אתה יכול לבוא בעמדה של בקשה, ויש בעצם מאחורי הבקשה הזאת מסתתר הרבה כעס והרבה תלונה והרבה יללה, ואומר מה קורה, ואני מבקש כבר יותר מדי זמן, ואתה לא עושה כלום פה, והכל רע והכל דפוק ומשהו השתבש ו... וזה עמדה שהיא כאילו עמדה דווקא מחוספסת, כאילו אין בכן. והעמדה שרבי נחמן ככה מנסה להגיע אליה זה עמדה של תינוק שקובל ובוכה לפני אביו על שנתרחק מנה. פשוט לבכות. לכן בכי הוא לעולם לא יהיה, יש את זה, אני יודע שאפשר לעשות מניפולציה בבכי, אבל בגדול רוב האנשים שבוכים זה לא מתוך כוח ולא מתוך כעס ולא מתוך תובענות אתה בוכה. בכי זה עמדה של בן שמתחתה לפני אביו. אחרי זה סימן, כאילו לראות שאתה בכיוון, כאילו שהנמיכות שלך היא בכיוון טוב. זה תחילת השיחה. בסדר? אתם איתי? אתם לא איתי? מה קורה? טוב, עכשיו, אחרי שקיבלנו את העצה, נדבר ברחמים ובתחנונים שיש בהם חן ורחמים. עכשיו, רבי נחמן ברוב השיחה מתייחס למה קורה כשאתה רוצה לדבר כבן, אבל אתה מרגיש שאתה לא בן.
רבי נחמן. אני לא רבי נחמן קודם את
שיחות של הרבי נחמן. כן, הוא תאר את השיחות. זאת אומרת, זה צריך להיות רגע מאוד אינטימי, מאוד חם, אפשר להגיד, מאוד אהוב, מאוד של קרבה. זה רגע של קרבה, גם אם הוא כואב, לב נשבר, אבל יש פה איזו חוויה של קרבה מאוד חזקה, שהקדוש ברוך הוא באמת אבא שלך, שהקדוש ברוך הוא באמת שאתה מחובר אליו והוא מחובר אליך, ויש קשר מאוד מאוד חזק. זאת החוויה הבריאה של תפילה, כן? של התבודדות או תפילה. עכשיו, יופי, זה היעד, מה קורה שלו? מה קורה כשאני מרגיש שאני לא בן? אני לא ראוי, אני לא מרגיש ככה, אני מרגיש רחוק, אני מרגיש מנותק, אני מרגיש שאני בכלל לא... לא בסיפור, לא מרגיש שום חוויה, לא קרבה, לא ריחוק, לא אדישות אולי. לא בן. זה הנושא, אפשר להגיד, של השיחה. בסדר? אז מי כאן הוא אומר ככה? ואף אם נדמה לאדם שלפי מעשיו אינו כבן לפניו יתברך. כן, פה הוא מפשט את זה. הוא אומר, תשמע, אתה לא ראוי, אתה לא בן. איזה בן? מה אתה? אחרי מה שעשית אתמול, שלשום, לשעה. אבל אפשר לתת לזה עוד הרבה גוונים. הכוונה היא תחושת מרחק תאומית, תחושת נתק, תחושת שאין כלום, כאילו לא, בכלל לא. על זה אומר רבי נחמן, עם כל זה, הלא השם יתברך, קראנו בנים. כי בין כך ובין כך קרואים לך בנים. כן, כמו שהגמרא אומר. ואם אתה הוא מגרש אותי חס ושלום מבחינת בן, הטוב בעיניו יעשה. עליי לעשות את שלי, לעשות עצמי כבן. ומה טוב כשיכול לעורר לימו בתחנונים עד שיבכה ויוריד מאות כבן לפני אביו. אז פה כבר זה נשמע מלאכותי יותר. אומר, אתה בא, אתה בא לתפילה, אתה רוצה לעמוד מול השם, אתה רוצה להרגיש את קרבת אלוקים, ואתה לא מרגיש. אתה מרגיש רחוק, אתה מרגיש מנותק, אתה מרגיש לא, בכלל לא... לא ראוי להיקרא בן. מה רבי נחמן אומר לך? צחק אותה בן. בסדר, גירשו אותך, אבל העניין שלך הוא לשחק בן. לעשות בן. כן, באופן, אפשר להגיד, מלאכותי. על בסיס זה שקראו אתה בפוטנציאל אתה קרוי בן. לשחק אותה. מה אתם אומרים על העצה בינתיים?
מפחיד.
למה מפחיד?
כי אם אני מצד אחד בא בתחושות של אני מאוד מאוד רחוק ואני מאוד מאוד מנותק, ועכשיו אני אומר, אבל אני אשחק אותה בן, זה יכול להגיע למקום מאוד מסוכן.
שמה?
שאני לא מנסה לגשר על התחושות כחוק שלי, אלא אני רק מדבר בצורת קרבה ואהבה, כשבעצם אני אולי לא מתחרט, או אולי לא בכלל רוצה להתקרב, או...
מצוין, אתה אומר, יש פה איזשהו... בכל פעולה מלאכותית יש סכנה של צביעות. נכון? הרמח"ל, שאתם יודעים, הרמח"ל הוא יהודי די מדוד. אין מילה שלא... כל גדולי ישראל כמה, הרמח"ל, בסיעת ישרים, אתה רואה, כאילו, אין חוכמה לזה. וכשהוא מגיע לצבועים, מכירים את זה במידת הענווה, לקראת הסוף שם זה, הוא כאילו יוצא מגדרו, והצבועים, אין רע מהם בעולם, וזה, ופה, כאילו, עכשיו אתה אומר, בוא נה, יש מידת רעות בעולם, מה הצבועים? עכשיו זה על מישהו שמשחק אותה ענף, כאילו, כן? הוא אומר, אבל זה עלול להיות, זה עלול לפרק את כל התהליך הבנייה הרוחנית שלך. כי כשאם יש פער ואתה לא מרגיש אותו, כן? ואתה חי כאילו אתה, כן? זה עלול, אתה יכול לחיות בסרט, כאילו.
דווקא הבנתי את זה כדבר טוב.
כן, לא, הוא אומר, יש פה סכנה. הוא לא אומר שזה לא...
לא, אבל אני אומר, כי באמת שלהם, אתה כן הבן שלו, זאת אומרת, גם נגיד יש בן ביולוגי למישהו והוא מרוחק ממנו גם אפילו כי הם רבו הרבה. הוא עדיין הבן שלו.
צוין, אתה אומר נכון, ויש משהו במלאכותי שהוא אמיתי. הוא לא אמיתי כרגע בחוויה.
זאת אומרת, זה שהם רחוקים זה המצב הלא טבעי.
כן, בעומק, הריחוק הוא המלאכותי, כאילו.
כן, אבל זה חווה, כאילו אתה רוצה שהוא יתייחס אליך כמו בן, כשאתה מתייחס אליו כמו, לא יודע.
לא, אבל אתה באמת בן. זה לא שאתה רוצה שאני אתייחס אליו, הוא באמת בן.
כן, בסדר, אבל אתה חושב שאתה מתייחס להורים שלך, אתה מתייחס כמו זה, ואז אתה מצפה שהם מתייחסו אליך כמו בן.
כן, אבל אומר, אף על פי כן, יש...
מה, לא?
אנחנו בן, בוא נגיד זה ככה.
הבעיה אחרת, הבעיה שברגע שאתה מנחה את עצמך, אם בדרך כלל שאני פונה כבן, אז זה כיפה מתוך, כמו שאמרנו, רגשות של קרבה, רגשות של אהבה, של איזשהו
קשר.
עכשיו, זה אומר שאני הייתי צריך לעשות איזשהו גישור אצלי, מן הסתם, איזושהי השלמה, איזושהי חרטה, איזושהי פנייה לאבא בעצם.
לא, אבל זה לא קשור לזה שאתה לא בן אם אתה לא מתנהג ככה. זה לא...
רגע, בוא נתווך.
לא בן או כן בן, אתה עדיין בן. לא, ברור שמבחינת הקדוש ברוך הוא עדיין בן, אבל...
זה המלאכותיות, אני חושב שהיא.
אני אומר, גם יש, אתם מדברים פה שתיכם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זאת אומרת, יש, אנחנו בספירת העומר. אז אנחנו מבינים שה... כל מידה, כל ספירה, יש בה הרבה גוונים, והרבה גוונים סותרים, ממש סותרים. כן? הדוגמה הקלאסית שאנחנו, וזה ממש הנושא שלנו, זה חסד וגבורה, נכון? שחסד וגבורה, אפשר לקרוא להם אהבה בלי תנאי ואהבה עם תנאי. זה אם אפשר, אם חסד ודין, אפשר לקרוא לזה, כן? חסד, זה אומר, תשמע, אני אוהב אותך. למה? כי אתה הבן שלי. זהו. אסור לי להגיד עוד מילימטר קדימה, כי זה יחלל את האהבה התאורה. לא כי אתה הבן שלי ואתה מוצלח, לא כי אתה הבן שלי וצדיק, לא כי אתה הבן שלי ויפה, לא כי אתה הבן שלי ו... לא! זה גרוע אם אני אעשה את זה. אם אני אעשה את זה, אני הורג את האהבה שלא תלויה בדבר ולא בכלום, ואהבה מקלקלת את השורה, ואני מת עליך בן שלי. זה חסד. אם לא, לא חסד. יש בזה מלא סכנות, כמו שאמרת. סכנות של שהילד הזה יהיה שיגץ, בן שלי, כאילו, לא בן. שיהיה מופקר, שיהיה חסר חיות, שלא לא יתפתח, שלא יהיה לו... לא יבנה את עצמו, שיהיה שק, כאילו, יחיה בדמיון. וזה הרבה זה, אבל עדיין זה חסד. וזה חייב להיות ביחס שלנו, ברכיבים שלנו של אהבה, חייב להיות רכיב של חסד. בלי הרכיב הזה הכל מת. הכל מעורער מהיסוד, כן?
אבל זה משחק.
לא, לא משחק, לא. ילד, אפילו...
אתה צריך אותו, אתה פונה אליו?
לא, יש, באמת. רגע, אתה יכול לראות את זה במערכות יחסים אחרות ומלוכלכות ומסובכות, שאף על פי כן, במפגש הבלתי אמצעי בין ה... יש קרבה. עכשיו, זה הזוי. אתה אומר, יש תהום. של הרבה הרבה בחירות שגויות, והרבה הרבה חטאים, והרבה הרבה פגמים, והרבה הרבה מילים קשות, והרבה זה. עדיין שהזוג עיניים נתקלות, יש סיכוי שיעופו מעל הכל, כאילו. היו דברים בעולם, וזה אמיתי, כי זה יושב באמת על איזה קשר שהוא, הוא לפני החסד בפנימיות, החסד הוא לפני העולם, כאילו. לפני שבכלל יש עולם שאפשר לשפוט אותו אם הוא טוב או לא טוב. זה הילד בעובר עדיין. אין לך מה להגיד עליו, ילד טוב, ילד לא טוב, הוא עושה ככה, לא עושה ככה, הוא מתנהג, הוא מתחצף, הוא... לא, זה אין, אני אומר, זה אהבת האם לבן שלה, אולי זה סוד הרחמים, כאילו, כן, זה ברחם. זה ברחם! היא אוהבת אותו עוד לפני שהוא משהו. מי שהוא, המעשים שלו, ההתנהגות שלו, יש, עכשיו זה נשאר תמיד, זה לא, גם כשהוא נולד, ברוך השם, משהו מהאהבה הראשונית נשארת אצל האמא, גם אצל האבא, אבל, כן, אבל, אז, עכשיו זה צד אחד, של החסד, יש צד הפוך, של גבורה, של דין, של ויהיה עם שמוע, של יש הדדיות, יש רצינות, יש נאמנות, כן? יש מערכת יחסים בינינו. אתה הרגת אותי, עכשיו אתה בא איזה, איך אין לך בושה בכלל?
אבל אם
הקדוש ברוך
הוא רוצה לתת לי חסד, אז שייתן לי ככה, שיחזיר אותי לדרך, זה החסד, החסד זה ש...
מי אמר?
אני?
בסדר, לא, כיוון. אני אומר, זה, עליתם פה על איזשהו מתח שקיים, ואולי בשיחה הזאת, רבי נחמן מנסה כאילו ליישב, עוד שנייה נראה, לאן הוא מתגלגל. הוא מתגלגל לסיפור הזוי בכלל. אני לא כל כך הבנתי למה הוא הלך לשם, אבל בסדר, רבנו. בכל אופן, אז יש פה, אז כבר עמדנו על שני דברים. אמרנו, מצד אחד יש משהו באקט הזה, של בן מלאכותי, עמדת בן מלאכותית, כי בפועל לא, כן? אז יש בה סכנות, יש בה צביעות, ויש בה איזשהו משהו שהוא אפילו אנטי, כאילו, או מערכת יחסים בריאה וכו'. ובעומק עומק אנחנו כן מבינים את זה, שאתה בן, אף על פי כן קרויים בנים. באמת? אוקיי, זה דיברנו קצת על המתח הזה. עכשיו, רבי יחיא מספר סיפור. הקשר בין הסיפור לנושא הוא שאלה מעניינת. כי הוא פותח לנו עוד חלון. זה קצת מזכיר תורות של בליקוטי מוהר"ן. בדרך כלל שיחות הר"ן הן יחסית משובבות נפש כאלה. רצות, זה פשוט, זה כאלה. פה זה קצת כזה... בליקוטי מוהר"ן זה מלא, זה סבך של אסוציאציות רוחניות שאתה צריך לפרק אותה ולהתחיל להבין כאילו יחידה בלשית כזאת. אז... ושמעתי מעשה מזקני, רבי נחמן, הרי סבא רבא, נדמה לי, של רבי נחמן, היה רבי נחמן מאורדונקה, תלמיד של הבעל שם טוב, שיש עליו סיפור, שמעתי עליו השבוע, שמעתי סיפור, הוא כל הזמן רצה לעלות לארץ. והוא בא כמה פעמים לבעל שם טוב ואמר לו שיברך אותו, ניתן לו את ברכת הדרך. הבעל שם טוב כל הזמן נפנף אותו.
מי?
הבעל שם טוב. רבי נחמן מאורדונקה.
לא רבי נחמן.
לא, הסבא או סבא רבא, אם אני לא טועה. כאילו, זקני, אני חושב שסבא רבא.
כן.
מה?
הוא לא נכד ישיר של
הבעל
שם טוב.
אולי מצד שני.
אנחנו
קוראים
מצד
אחד ונין, מצד אחד
נכד. משהו כזה, כן, כן. עכשיו, בכל אופן, אז הוא כל פעם בא אליו, ואז בסוף הוא ממש התעקש, הבעל שם טוב אמר, הלך תטבול במקווה. הלך לטבול במקווה, חזר, אמר לו, מה ראית? אמר לו, תפילה ראשונה, ראיתי את ארץ ישראל. אמר לו, אוקיי. שנייה, אומר לו, ראיתי את ירושלים. שלישית, בית המקדש. הר הבית, כן. חמישית, בית המקדל, בסוף הוא... ונעצר. אומר לו, ראית את הארון? אמר לו, לא. אמר לו, ברור, הארון פה. לא עלה. אחרי שהבעל שם טוב נפטר, הוא עלה לארץ, קבור פה בטבריה. היה התגלות, הבעל שם טוב התגלה לו מעל קברו, ואמר לו, סע, אתה משוחרר. זה עלה לארץ, הוא בחלקת החסידים פה בטבריה. טוב, אז שמעתי מעשה מזקני, רק שתבינו את הדמות, כאילו, כי באמת זה סיפור כזה. רבי נחמן זכרונו לברכה, כשהיה על הספינה, פעם אחת, אולי זה על הספינה לארץ, לכו תדעו, לא יודע. כן. פעם אחת לא היה להם לחם ולא אכלו כמה ימים עד שהגיעו לאיזה עיר. ולא היה שם יהודים, רק ישמעאלים. כן, אולי זה נצרת אפילו. הדרך לטבריה. ולקח ישמעאל אחד את רבי נחמן הנזכר לאל, ונתן לו לאכול. ראה שהוא ככה רעב מאוד, הבחין בזה, ואמר לו, בוא תאכל. והוא כבר לא אכל כמה ימים, ונתן ידיו, וברך ברכת המוציא. וקודם שהתחיל לאכול, בא לו על מחשבתו, אל תלחם את לחם רע עין. זה הפסוק שעלה לו בראש.
קרה
עם
הראש.
אה? מקרה. כן. ומחשבות שלנו אינם דבר רע כלל. פתאום הוא קפא במקום. כבר ברך. כן? אבל פתאום בא לו הפסוק הזה שאמר לו, תשמע, אל תאכל את הלחם של רע עין. ולא ידעתי מה לעשות, כאילו זה רבי נחמן הזקן אומר, שהוא לא ידע מה לעשות, כי כבר ברכתי ברכת המוציא. חף על פי כן היה בדעתי למנוע מלאכול כלל מחמת המחשבה הזאת. ולא יכולתי לאכול, כי זאת המחשבה. אחר כך בא על מחשבתו ואת העורבים ציוויתי לחלקל לך ואז אכל. בסדר, זה סיפור של בעצם כנראה כמה שניות, כן? אנחנו עושים את זה בסלואו מושן, כן? הוא בא, היה רעב מאוד, בא אליו ישמעאלי, הוא לא אכל כמה ימים, אמר לו בוא תאכל אצלי, נתן לי ידיים, ברך המוציא, ואז עלתה לו מחשבה, כן? אל תלחם את לחם רעי, עצר. הפסוק זה כאילו אל תאכל את הלחם של מישהו שהוא רע עין אפילו אם הוא מגיש לך
אז נזכר בגמרא שהגמרא אומרת שאסור לאכול לחם של גוי, אבל אם הוא נמצא ב... כן. אין לו בתוך שתי מיל, אז מותר לו לאכול.
כן. כן, אתה יכול גם על הפסק של המויצי, זה, לדעת.
לא, אבל זה נקודה, הוא אומר מחשבה.
כן, 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 כן. לא, לא.
גם נראה לי כל הסיפור, לא יודע, אם מדברים על ההקשר, אז כל הסיפור הזה שבאמת שני הצדדים צודקים.
כן, רגע, רגע, עוד לא הגענו, עוד לא הגענו למה רבי נחמן לוקח מזה. בסדר? רק אנחנו מתבוננים רגע בנפש של חסיד אמיתי. כן? שהוא כולו מכוון, כולו מדובק בהשם. ואם עולה לו מחשבה כזאת, אז באמת השם הייתה הזאת. הוא לא יכול. מה זה? זה... הקדוש ברוך אומר לו, אל תאכל. אפילו שהוא ברך. סתם שתבינו ככה מה זה החסידות הארדקור. ואז בא מיישב אותו. הוא ידע שההלכה שעשו צריך... כן? אבל... מיישב אותו שעולה לו, עולה לו מחשבה חדשה עם הפסוק ואת העורבים, ציוויתי לכלכליך, בסדר, אם הכל, כן, אם העורב יכול, גם ישמעאלי יכול, והוא בחינת העורב,
וכו'. אולי זה ההלכה שאסור
לאכול לחם. לא, הוא העיד, הוא אמר על עצמו. ואז אכל. בסדר, זה הסיפור. עכשיו נראה איך רבי נחמן מבין מה הסיפור. קודם כל רגע, מה אתם הבנתם מהסיפור? לא אכל כמה ימים, כנראה שהוא כן, כנראה שזה באזור הזה.
שישמעאלים גם מהם יכולה
לצלוח איזשהו אקח. אוקיי.
אלף, למה עורבים זה ערבים?
אה?
למה עורבים זה ערבים? את העורבים ציוויתי לך כמך.
כן, הוא הבין, זה הכל פה ברמז, כן.
ערבים ועורב.
כן, כן, כן. זה הרמז שהוא הבין.
לשון
אופי
הלשון.
הערבים זה
בשפה
שלכם,
בשפה
שלו זה
ישמעאלים
בכלל.
נכון.
לא, מה
דבר את העורבים שביתי חלקי לך? בסדר, אומר אפילו מאיפה שבאה ישועה, אליהו עכשיו זה, העורב הגיע, הביא לו, יאללה. העורבים שהם קשים, כן.
לא, אם הוא לא היה אוכל זה היה אסור לו, מה? לא יודע, הלכתית, מה? כאילו, לא יודע, אפשר
להרוג את חצי. אז אמרנו, הוא לא עובד כרגע עם ההלכה. אתה תחיו עם זה בשלום לרגע. בסדר? בוא נראה, הוא באיזה תדר אחר כרגע.
היא עולה השאלה מה זה, ואז עד שעלתה לי מחשבה. כאילו, מן הסתם עם הרגע חשבתי מחשבה, ואני נתקף במשהו שגורמנה ממני יכול, הדבר הראשון שאני שאני מחפש זה דרך...
למצוא זה.
לא, כן. המחשבות
הראשונה
זה
איזה
פסוק
מצוין. אתה אומר, יש פה הרי איזשהו רצון לאכול באופן פשוט. הבן אדם לא אכל כמה ימים, אז המאגר התורני עובד שעות נוספות עד שימצא איזה פסוק. כן, אבל אני מבין שזה לא רק הפסוק, זה באמת יש פה איזה כאילו התלבטות פנימית שעולה דרך פסוקים. פתאום הוא מבין, הוא קולט מה הוא עושה, עולה פסוק שאומר לו, צור. ואז הוא אומר, יש צעד גם אמיתי. טוב, בוא נראה איך רבי נחמן לומד מזה ומה זה קשור לתחילת השיחה בכלל. זה עיקר השאלה. אני אומר, את זה ככה, אם אנחנו כבר, זה כאילו בדרך אגב, אנחנו פה ככה, זה שביל צדדי, אבל בשביל הצדדי הזה אפשר לראות חזק מאוד את החינוך של הבעל שם טוב, שבכל מקום שמחשבתו נמצאת שם, כל התלמידי הבעל שם טוב וכל החסידות, לפחות בשלבים הראשוניים שלה, מה שמתחולל לך בראש זה מפגש עם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הזמין לך את המחשבה הזאת. זה לא סתם ריק, כמו שהוא אומר. אתה לא יכול להתייחס לזה בביטול, להגיד, נו, 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 אבית, נו. כן. זה... עכשיו, זה עבודה גדולה. כל הנושא של העלאת המחשבות, גם, אפילו מחשבות זרות. אתם יודעים שיש... הבן שם טוב, לפחות בתורות ה... בעל שם טוב, קיצר, תלמידיו, כאילו, אין לנו תורות ברורות מהבעל שם טוב, אבל תלמידיו מוסרים משמו שגם מחשבות רעות, זרות, גם איתם אתה רואה בהם דבר השם, רק שאתה צריך לעשות איזה עבודה של תיקון, של העלאה, כן? זאת אומרת, כל מחשבה היא, ולא כל הארץ כבודו, כל מחשבה שעולה לי, היא דורשת איזה מפגש עכשיו עם הקדוש ברוך הוא, אומרת משהו, יש לי תעודה. עד לשם זה הולך. בהמשך החסידות, דור שלישי כבר מתחילים לבטל את הפרקטיקה הזאת, כי אנחנו לא... כבר בתניה רואים שהוא אומר שם, אם בא לך מחשבה זרה, סתום את הפה, סתום את המוח, ותחזיק את האף ותגיד, זה הלב שבאמת שלי, ותמשיך הלאה.
אני חושב שגם הבעל שם
תבסקים עם זה. לא, הבעל שם אתה חולק.
אולך עם מחשבה ויפה, תעמיק בה.
הוא אומר, תעמיק בה, רק תגיע למקום אחר, יש להרער בה ויש להעמיק בה, זה לא אותו דבר. להרער בה זה להשאיר אותה באותו רובד ולהתחיל לשקוע בתוכה. ברור שאת זה הוא לא אומר. הוא אומר, יש בה צד שהיא עכשיו מביאה איזה מפגש עם כוחות אלוקיים, רק שהוא כרגע בקליפה והוא לא מתוקן, צריך לתקן אותו. בסדר, לא, אני אומר... אם בעלתניה כבר עצר את זה, אז מה אנחנו, מה נגיד אנחנו, שכולנו, אני לפחות, יש לי ברוך השם נפש באמת יפה, מטופחת.
רגע, נפש
באמת,
אין בה, כאילו אפשר
לראות
משהו
כאילו... לא, הבעל שם אומר את זה, הבעלתניה, סליחה, אומרת, תקח, אתה לא הבעל שם טוב, אתה לא תלמידי הבעל שם טוב, אתה לא זה, זה עריות. אתה פה בינוני, יש לך נפש בהמית, זה בא, הוא כאילו אומר, תראו, אצלם, הוא צוחק שם רגע, מסתלבט כזה, הוא אומר, אצלם, המחשבות הזרות הגיעו מאחרים. אצלך זה מהקישקשך, אז אל תבלבל את המוח, כאילו. טוב, זה רק, רגע, אני אומר, ליחס הזה, למחשבה, איך הוא, כמה משקל יש למחשבה שעלתה. זה מעניין. ועל חלק מזה אתם מבינים שעל זה יצא הקצף גם, המתנגדים, כאילו, אתה אומר, מה עכשיו, יש לך הלכה, אז כן אפשר לאכול מגוי, אי אפשר לאכול מגוי, ברך אתה מוציא, לא, אתה, מה אני משנה, מה אחת, כאילו. טוב, ואמר רבנו זיכרונו לברכה בעת סיפורו זאת, וזה נראה והוטב בעיניי מאוד, מה שמידו על המחשבה, שמסתובק שבעל מחשבתו כך, בוודאי הוא כך באמת. הנה, רבי נחמן עדיין מחזיק בעניין. ואם באה מחשבה כזאת, זה אמיתי. באמת הוא לא צריך לאכול, ורק כשהגיע לו מחשבה השנייה, הוא צריך לאכול. כמו כן, עכשיו תראו איך רבי נחמן מבין מהסיפור הזה את הנושא של עמידה כבן מלאכותי בהתבודדות. כמו כן, לעניין כל המחשבות הבאים על האדם לבלבלו. אחר כך עוזרו השם יתברך ושולח לו מחשבה אחרת של התקרבות. כגון לעניין הזכר לאל שלפעמים ידמה לאדם מחשבתו שאינו ראוי להיות כבן לפניו יתברך וכיוצא בזה. אף על פי כן עליו לעשות את שלו כנ"ל ואחר כך יעזרו השם יתברך וישלח לו מחשבות של התקרבות. כי באמת כל ישראל כולם קרויים בנים אצלו יתברך ועל כן ראוי להם לפרש שיחתנו וצערנו לפני דברך כבן הקובל לפני אביו. מה רבי נחמן מבין?
שגם אם יש לנו מחשבות של התרחקות, אז גם אחרי זה יהיה מחשבות של התקרבות כמו עושים.
כן.
זה ההקבלה כי.
כן. איך, כאילו, זה מחויב מהסיפור?
לא, זה לא. רק סתכלתי... אנחנו מבינים אחרי שבן אדם יכול לקלקל. הוא במצב עכשיו שהוא מייצר מחשבות רעות, הוא מקלקל גם את עצמו.
כן.
אז עכשיו אתה אומר, מתי שהוא יגיע למחשבות שבא? אוקיי, ואולי הוא כל כך עמוק שזה יהיה פלופו, אולי לא.
כן.
לא, אבל מה שבשינסקי אמר שכאילו, שאחרי שהיה את המחשבה הראשונה, הוא גם כאילו, לא יודע אם זה היה מכוון, נראה לי אם הבנתי את זה מבשינסקי, שכאילו הוא חשב גם איך להביא את הפסוקה של הצד השני, כאילו.
כן, אז זהו, זהו. משהו בסיטואציה קרב את זה. בוא נתחיל אולי מהסיטואציה בהתבודדות או בתפילה, כן? ננסה, אני לא בטוח שאני מבין מה רבי נחמן אומר פה, אבל ננסה. אם יש למישהו עוד פירוש, אני אשמח לשמוע. אחרי זה נראה איך זה קשור לסיפור עם זקנו. בן אדם בא עכשיו לתפילה, בא עכשיו להתבודדות, בא עכשיו לעבודת השם, כן? והוא מרגיש רחוק, והוא מרגיש את הניגוד, והוא מרגיש סתירה פנימית, והוא מרגיש צבוע, והוא מרגיש מלוכלך, ועוד הרבה הרבה תחושות קשות שלא נותנות עוד לרגע אחד את התחושה שהוא בן. עכשיו אומר לו רבי נחמן, צחק אותה בן. צחק אותה, תעשה את זה ככה. חצי מלאכותי, חצי במילים, בהתנהגות. מלאכותי. ואמרנו, יש בזה צד ככה קצת סוכן, עלול באמת לגרום לצביעות וכל מה שפירטנו, כן? מה רבי נחמן אומר? אומר, נכון, כרגע זה המחשבות, והמחשבות האלה אמיתיות. אמיתיות במובן הזה שאתה לא אמור לבטל אותן. אפשר היה להגיד, אפשר היה לחשוב, שמה שרבי נחמן אומר, מה הוא מייעץ? הוא אומר, בן אדם באת עם מחשבה של זה, שטויות, אתה בן! אתה בן מלך, שטוי, אתה עיף את זה מהראש שלך, צדיק, אתה זה, פה. אבל זה לא מה שרבי נחמן אומר. הוא אומר, לא, זה מחשבה אמיתית. אתה צריך באמת להרגיש שאתה לא ראוי, שסוגרים לך את הדלת בפרצוף. זה אמיתי. רק מה, עדיין, תחזיק את האפשרות שתהיה בן. תתעקש להיות בן. תשים את הרגל ככה על הדלת, כאילו בקצה. אתה עוד לא נכנסת, רק שים את הדלת. לפחות שתהיה אופציה. כן? ואז ההתעקשות הזאת מאפשרת לפיוס, לקרבה.
צריך איזה תשובה בשביל
זה? מה?
צריך איזה תשובה בשביל
זה? זה התשובה.
לא, אבל אני מתנאי כמו זבל.
אבל אתה רוצה להיות בן. רוצה להיות בן ואתה לא בורח מהרגשות הקשים. אם היית אומר, תראה, כאילו, אם אני מבין נכון וזה אפשר, באמת זה יכול ליפול לצביעות או לחוסר אחריות. או לכזה, אם אתה מבריח את הרגשות הקשים, אתה אומר הם שטויות, הם דמיונות. דמיונות! חולשות, פחדים, סטרה אחרה, עזוב אותך, אתה צדיק, אתה בן של אבא, תשמח. כן? אבל זה לא מה שהוא אומר פה. הוא אומר, אם זה עכשיו מהמחשבה, היא מחשבה אמיתית, אתה צריך להרגיש אותה חותכת אותך. יש בה אמת. הנה, היא נוכחת. וזה לא דבר רק. זה מה שהוא לומד מזכנו, כן? ועכשיו, אתה צריך להרגיש את זה טוב טוב, כמה אתה לא ראוי, כמה אתה רחוק, כמה הלב שלך אטום, כמה אתה לא באמת בן. זה צד אחד של המשוואה. שאומר, מצד שני, אתה מתעקש על האופציה להיות בן. אתה מרגיש לא בן, אתה מתעקש על האופציה להיות בן, אומר רבי נחמן, ההתעקשות הזאת היא, אחר כך עוזרו השם יתברך ושולח לו מחשבה אחרת של התקרבות. ככה הוא מבין את מה שקרה שם עם זקנו, כן? שמצד...
מאות דברים.
מה?
רבי נחמן הרי ידוע גם בסיפורן שהוא אומר על אדם נמצא איפה שמחשבותיו נמצאות, שידאג שמחשבותיו נמצאות במקום טוב. כאילו
זה על
אותו משקל,
די דומה.
אדם, איפה
שאתה
עושים את עצמך, אז המחשבות
שלך
סביב
ההתרחקות
התקרבות. בסוף
יבוא גם משהו, גם
רצון אמיתי להתקרב.
נכון, נכון, נכון. אבל זה לא מבטל את המחשבה הקודמת שהיא שטות. היא לא שטות, היא אמיתית. עכשיו, אתה צריך להתחיל לשים את עצמך לאט לאט במקום של בן. ושוב, זה יהיה דרך תחושה שאתה לא, ואתה לא, ואתה לא, ו... בסוף תגיע גם, עכשיו, איך הוא למד את זה מהסיפור?
זה שכאילו
הקדוש ברוך הוא בהתחלה
אמר לו, אל תאכל. אחרי זה אמר לו,
בסדר. כן. עכשיו, יכול להיות שעצם זה, נכון, שהוא רעב, והוא בערך המוציא. יש פה משהו שמניע את זה שיעלה לו הפסוק הזה, כמו שאמרתם, כן? מצוין, זה בדיוק העניין. שהוא כן התייחס ברצינות מאוד, הוא קפה במקום, הוא לא ביטל, אמר שטויות, והמערכתי המוציא, איזה שטויות, יאללה. אומר, לא, זה מחשבה רצינית. אני יכול לאכול מה ישמע אלי הזה. אחר כך יש איזה...
היום זה לא ככה, כאילו...
מה?
אתה לא, היום כזה שמחזרים בתשובה, בן של מלך, לא מתייחסים לזה, כאילו שזה לא משנה
מוכר. שזה, את הקושי, זה צריך להרגיש את העדף, ואת הבושה. נכון?
צריך אבל לזרוק את השרים סובתיק, או ש...
מה?
צריך לזרוק את השרים סובתיק, או שזה בסדר?
לא כתוב. לא כתוב. לא יודע.
אם אתה מוכר את זה,
מותח
לנות
בכסף. מה?
בגלל זה יש את הסיפור עם...
לא, אתם הולכים את זה לגעת קצה. הוא לא כתב פה מישהו שבא עם הפסל שלו ואומר, אני בן של מלך, כן? מרגיש, אתה מרגיש שריחות, מרגיש שיש לך... מה לעשות? יופי, אז תרגיש את זה. תרגיש את זה, ותתעקש להיות בן, ואתה עדיין לא, ותתעקש. עד שיתעורר מתוך הלחץ הזה, מתוך התשוקה והעדף, ייווצר משהו אמיתי של קרבה.
זה בגלל זה אומרים שספרם של בין עמים, ולבינך הוא כתב ספרם של
ישעים, כן,
נכון? הוא גם יודע להבין, הוא גם יודע לפעול לתת הקפה כשצריך. אם אדם בא לחזור בתשובה, הוא אומר לו, הכל בסדר, הוא לא חזור בתשובה, באמת, הוא נעלם. הוא מרגיש צורך לחזור בתשובה.
כן.
בגלל שאנחנו מחכים, גם המחשבה הזאת אמיתית. אתה בן, אבל אתה בן
בעונש
עכשיו, אתה
בריתוק. כן.
אני זה
הרבה יותר
חזק.
טוב. מה השעה?
תראה, קשה למצוא את האיזון הזה.
מחזור מצווה, סתם.
בן?
בן מצד אחד, להכיר באמת בהחלטאים של העבר כעוונות וכמשעים וכדברים רעים מאוד, ובן מצד אחד להיות אופטימי.
לפעמים אתה כאילו, אתה מרגיש בן בגלל שדילגת, בגלל שהסחת את הדעת ממי שאתה. ואז זה לא מחזיק גם, זה קצת...
מצד שני גם
ההכרה
בקושי של החטא, כמה החטאים הם נוראים, וכמה הם מסכנים את החיים, וגם יכול להביא
לזה ש... נכון, לכן אומר תתעקש, תתעקש. טוב, מה אמרתם לי, מה השעה? רבע לשש. בסדר. אז מה נעשה עכשיו? אני מדלג אתכם, אין לכם את יוד, נכון?
נכון.
אני אקרא כי זה קשור קצת לדברים שאתם העליתם פה. על חרטה אמיתית, חרטה לא אמיתית. זה מתגלגל לשם. זה לא ארוך, תקשיבו טוב. הרשעים הם מלאים חרטות והם אינם יודעים כלל מהו חרטה, כי זה בעצמו שמתגברים בעניין רשעתם, זהו בעצמו חרטה. למה? כי מחמת שבא בדעתם חרטות, על כן הם מתגברים ביותר ברשעתם, כמו שני אנשים שנלחמים זה כנגד זה, שכשאחד רואה שחברו מתגבר נגדו, אז הוא מתגבר ביותר כנגדו. כמו כן ממש, כשהרע רואה שמתחיל איזה טוב להתעורר אצלם, אז הוא מתגבר ביותר ועבד.
זה
שרשעים
עושים חטאים, זה נקרא חרטות? זה נקרא חרטות?
כן. באיזה מובן? אומר דבר כזה. אומר, אין אדם שלא מתחרט. יהודי. וזה נשמע. אין דבר כזה שהוא לא יתחרט על רע שהוא עשה. לא אומר לך על כל דקדוק וכל זה, יש רבות שאתה צריך עדינות וזה. חשבון, מה?
מנגנון האשה עצמית, כן. מי שעשה לך רע, הוא יעניש את עצמו, היה לו מצפון. נשמע גאוני קצת.
מה? לא הבנתי.
לא, החרטות האלו שיש לכל אחד.
כן.
כן.
עכשיו, אבל, יש פה... מיד אחרי שהוא מתחרט, כן, החרטה הזאת הרי דורשת, היא דורשת שינוי, היא דורשת לשנות דפוסים, סגנון חיים, יש לה השלכות, וככל שאתה יותר עמוק בפנים, ההשלכות הן יותר כבדות, כן? אז מה קורה? אז בעקבות החרטה, אתה נהיה יותר רשע, כדי לשכוח את החרטה. זאת אומרת, כאילו בגלל החרטה הם נהיים יותר רשעים. אם לא הייתה את החרטה, הם לא היו מרשיעים כל כך. מוזר, נכון? שואה מוזר. בוא נעשה, אני חושב שיש בזה, בנוסחה הזאת יש, זה שייך בקטן בכל אדם.
להתחיל את המצפון.
שאומר, יש משהו, כשאתה מתחרט, לא רק כשאתה מסיח את הדעת מהיסורי מצפון, כן? אתה צריך לשכנע את עצמך שזה לא בליגה שלך.
כמו הנאצים, הם עשו כל מיני סרטים שהיהודים זה חולדות, היהודים זה ג'וקים.
זה להגיד זה לא רע בכלל. אני לא אומר את זה בהכרח. זה שמרחם, כן. השעים האלה באמת זה לא עליהם מדובר פה. אני אומר, אבל רבי נחמן אומר, חרטה, היא מספרת לך, היא חורטת לך בלב איזה... היא אומרת לך, אתה בן אדם אחר בכלל. אתה לא כזה. זה חרטה, נכון? אתה מתחרט, אומר, אני מישהו אחר. זה ערעור תשובה. עכשיו, מה? זה רגע עדין מאוד, טהור מאוד, מחייב מאוד. אם אני באמת לא כזה, אז 1, 2, 3, 4, 5. אז אני צריך ככה וככה וככה. מה, איך נמלטי מהחרטה הזאת, איך נמלטי מההכרעה הזאת? אתה צריך להוכיח לעצמך שהחרטה היא אשליה. שאתה לא, אין סיכוי שתעמוד בזה. אפילו ברמה, אני אגיד לכם דוגמה של נדר, כן? בן אדם נודר נדר, מה זה נדר? נדר זה רגע של התעלות הנפש. בן אדם היה באיזה תפילה, היה לו איזה תפילה גדולה, היה איזה אירוע מרומם, איזה ראה איזה נס, פגש איזה דמות, לא יודע, מעוררת השראה, אמר, אני רוצה ככה, ככה אני רוצה, ואני, אין, אני חייב לעשות את זה. והוא אומר, אני מתחייב, ונודר נדר. עכשיו, הנדר תמיד לוקח אותנו קצת מעל הרגיל שלנו, אחרת זה לא הנדר. מותח את היכולות או את ה... לאיזה קצה חדש. עכשיו מה? איך הנדר הזה יישבר? מאוד פשוט. כן? אני אוכיח לעצמי שאני לא יכול לעמוד בו. לפעמים זה אמיתי, יש אתרת נדרים בעולם. אם בן אדם היה בדמיונות לגמרי, או דברים שהם לא אפשריים, או לא בכלים שלו, אז מתירים את זה. כל עוד זה אפשרי. כן? אבל יש נדר אפשרי, אבל איך אתה גורם שהוא יתפוגג? אתה מוכיח לעצמך שאתה לא זה. בשביל זה אתה צריך לעשות איזה חטא, או כאילו משמעותי, כן, או איזה טעות, או איזה, שאיתה, אמרתי לך שאני לא יכול. ילדים עושים את זה כאילו בצורה כזאת, אצל ילדים זה מאוד, זה מצחיק, הם עושים את זה בצורה כזאת ישירה מדי, כאילו. נגיד, אתה אומר לו, וואי, איזה חרוץ אתה וזה, איזה יופי אתה עובד, אני רוצה שתעזור לי. הוא לא רוצה לעזור לך, כן? אז מה הוא עושה? אז הוא גורר רגליים, הוא מפיל דברים, כאילו, כזה...
זה הכל מוגזם, משחקים מוגזמים.
כן, אז אומר, אז דרך זה אתה רואה, עכשיו מה הוא עושה? גם אם מתעורר בו איזה משהו, הוא כאילו מוכיח שזה לא אפשרי. אתה אומר, גם הרשעים...
זה במודע?
לא, אני חושב שאצל אנשים, באמת באופן מבוגר, זה לא מודע כבר. זאת אומרת, יש לך חרטה, לפעמים זה גם במודע, יש תיאור כזה של אנשים שמתעוררים בהם חרטות וערעורי תשובה, וזה בלתי נסבל, כי זה גורם, זה אומר, קודם כל זה בלתי נסבל כי מה זה אומר על העבר שלי ומה זה אומר על העתיד שלי. זה, אתה לא יכול להכיל את זה. אז אתה הולך לדפוק את הראש עוד פעם. ולהראות שאני אני אבוד. באיזשהו מקום, הסיפור של אליעזר בן דורדיה, כן, הוא כזה, הוא לא סיפור כל כך יפה. למרות שהגמרא מסיימת שם באיזה כאילו happy end כזה, אבל של מזומן לחיי העולם הבא, כן? אבל באיזשהו מקום, כשהוא קולט באיזה ג'יפה הוא נמצא, אז מה היו כל החיים שלי? ומה אני אמור לעשות עכשיו עם זה? הוא לא יכול לעמוד בזה, הוא מת.
למה? שהוא שמע מאחורי
הפרגות
שכולם יכולים לחזור?
לא, 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 זה. ליעזר בן
דורדיה
שהוא...
אני אומר, זה גם.
אחר. כן, אז אתה... בוא נקרא את זה שוב. הרשעים מלאים חרטות, והם אינם יודעים כלל מהו חרטה. הם לא מגיעים אף פעם לחרטה, כאילו לכדי חרטה. אף על פי שהם מלאים חרטות. הוא אומר, אתה רואה רשש, לא תחשוב שאין לו חרטות. יש לו הרבה 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 התחלות של חרטות. זה לא נחרט בסוף. זה לא נחרט כי הוא לא מסוגל להכיל את העוצמה של ההכרעה. זה כבד מדי, גם על העבר, כאילו, כל הסיפור חיים שלו, כאילו. אז מה, כל סיפור חיים היה שקר, היה תומה, היה הבל הבלים. אי אפשר לשאת את זה. ועוד יותר, עכשיו, אני הולך עכשיו, אני יכול עכשיו להיכנס לתהליך של שינוי כל כך דרמטי בחיים שלי? לא, אז אני אצלול לג'יפה עוד יותר. כדי להעיף את זה. כי זהו בעצמו שמתגברים בעניין רשתם, זהו בעצמו חרטה. רוצה להגיד בגלל החרטה. כי מחמת שבא בדעתם חרטות, על כן הם מתגברים ביותר ברשתם. כמו שני אנשים שנלחמים זה כנגד זה. שכשאחד רואה שחברו מתגבר נגדו. ברגע שמתחיל להתעורר, איזה יסוד חיובי, הזרע מתחיל להשתולל, הזרע מתגבר ביותר כנגדו, כמו כן ממש כשהרע רואה שמתחיל איזה טוב להתעורר אצלם, הזרע מתגבר ביותר ועבד. טוב, זה פירוש יותר פשוט אולי, המשל שהוא נותן. לא כמו שאני, אני אמרתי מצד זה שהוא לא יכול לשאת את זה, כאילו. הוא חייב זה דורש ממנו יותר מדי. פה הוא אומר, יש פה גם איזה, בתוך איזה התגוששות פנימית, כשהטוב מתחיל להרים ראש, הרע קולט שעוד שנייה הבן אדם מתחיל להשתלות לי פה, אז הוא נותן את כל העוצמה, כמו בקרב אגרוף. טוב, עכשיו הוא יוצא מזה לעבודת השם. וזה כלל גדול בעבודת השם. אפילו ישר בן אדם לכל אחד לפי ערכו, לא רק לרשעים. שכל מה שרוצה יותר להיכנס בעבודת השם, מתגבר עליו הבעל דבר ביותר. הוא כבר מבואר מזה במקום אחר, וצריך להיות משכיל על דבר זה, ובתחבולו תעשה מלחמה, להתגבר על הרע בהתגברות גדול בכל פעם. שרי הזוכה לנצח המלחמה. מה רבי נחמן לוקח מזה אלינו? הוא אומר, בכל אדם כשיש לו רגע של חרטה, הרגע החרטה הזה הוא מאוד שברירי. צפה פגיעה. רגע אחרי שהתחרטת, תהיה לך, כל ההתנגדויות יצופו. כל ההתנגדויות, מכלים שונים, התנגדויות חברתיות להחלטה שלך, התנגדויות פנימיות, אתה מתאבל על כל מיני דברים שיעלמו לך, אתה זה, יש איזה... תשוקות שעולות פתאום, הכל כנגד החרטה הזאת.
אני אבל בעיקר של שכאילו מי אני, כאילו איך אני יכול להתעלות רוחנית אם אני כל כך רשע, כאילו משהו דיבר בתחילת הפסקה, לא על...
כן.
עוד שאלה. למה הוא לא מדבר על אמונה? לכאורה הייתי אומר שזה מאוד קשור, שברגע שהוא רק יעמיד, כאילו יתחזק באמונה, אז הוא יותר יעמיד בעצמו, וככה הוא יותר עשה לו בתשובה, כאילו. והוא לא יגיד שאני לא שווה כלום, ואז הוא רק ירד עוד יותר לכם.
שואל למה הוא לא מכווין פה לאמונה? אני חושב שיש יש יש פה משהו, זה נושא שגם בעוד התשובה הרב מטפל בו, קצת אחרת, אבל יש פה משהו לא פרופורציונלי במצבים האלה. אמונה הוא באמת כן מדבר פה על אמונה, אבל זה אמונה בסדר גודל אחר, כי כשאדם כאילו התחושה שלך ש שאחרי שהחלטת החלטה טובה, הכל נהיה רע. זה לא פרופורציונלי, זה לא כאילו קשה, יש עיכובים, יש בעיות, לא, הכל מתהפך עליך העולם. וזה דורש איזו הבנה להבין את הדינמיקה הזאת מבפנים, כן? למה? למה אני מרגיש ככה? מה קרה? זה באמת, הוא אומר לך, רבי נחמן, זה אין, זה מדע מדויק, כן? ברגע שהתחרת החרטה אמיתית, כל הכוחות הפנימיים והחיצוניים מתחילים לערער אותה. מתחילים לבדוק אותה, לאתגר אותה, ושם אתה צריך לקלוט שזה שלב שהוא לא פרופורציונלי. המציאות לא מספרת לך מה קורה, כאילו אתה, היא לא... בעין זה מה שקורה לרשעים, כן? אתה קצת רשע עכשיו. ואם אני אומר, כאילו יש, כשעוברים משלב לשלב, רבי נחמן אומר את זה הרבה פעמים, כשעוברים משלב לשלב, שלב המעבר הוא שלב לא פרופורציונלי, כי אתה צריך כאילו להבקיע איזה עמדה, איזה תפיסה שלמה של חיים. ואז כאילו כל היום אתה מתעסק בזה, כל הזמן זה תוקף אותך, כל הזמן זה מערער אותך, כל הזמן זה עוטף אותך מכל כיוון. אחרי שאתה עובר את השלב, אתה פתאום רואה שזה בסך הכל עניין אחד, ואפשר, הוא אוויר, הוא אפשרי, הוא זה, אבל ברגע המעבר, כשזה עוד לא קיים, כשעוד לא הכרעת, כשזה עוד לא שלך, כן? עוד לא קנית את זה. שמה זה, אתה מרגיש כאילו שזה תופס לך מכל הכיוונים. רואים את זה בהרבה תחומים. יש לפעמים שערות יצריות. אתה אומר, אני לא יכול לעמוד בזה. כל מקום זה תופס לי, משתגע. פה, ברגע שקיבלתי על עצמי את זה, נטרף לי המוח. אז איך זה, ההכרעה יצרה את זה כאילו, הזמינה את זה. עכשיו כל הזמן זה, עד שתקנה את זה. זה כאילו אתה עובר עכשיו למדרגה הבאה. טוב, זה מתואר באריכות בליקוטי מוהר"ן, אבל אין לנו זמן עכשיו לזה. רק אני אגיד לכם איזה תורה נלמד בפעם הבאה. פה איזה רצף של תורות של מי שרוצה להיות אנשים כשרים, י"ב, י"ג, י"ד. נלך על ב, י"ג, י"ד, כאילו מה שנספיק. אבל נבחת רגע, שבוע הבא יש, כרגיל, שבוע.